חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. בשנת 2025 מסתיימת בעוד כמה שעות. אני, באופן אישי, לא אתגעגע אליה. זו הייתה עוד שנה שהפוליטיקה דרק מכל צדדיה וגווניה, החריבה את החברה בישראל. אבל היה נתון אחד בשנתיים האחרונות, כמובן גם בשנה הנוכחית, ששימח אותי יותר מהכל. אלה הם המילואימניקים והמילואימניקיות, כמובן וכמובן בני הזוג שנותרו בבית כדי להתמודד עם המציאות הזו. הפוליטיקאים מקשקשים כאן על סרבנות שלא הייתה. מאות אלפי מילואימניקים שירתו כאן הרבה יותר משנה כדי להגן עלינו, על כולנו. אז לכל אלה אני אקדיש עכשיו את השוטר הטוב ואומר שפו, תודה באמת מהלב. ברור שאני מוקיר תודה והערכה עצומה לחיילי הסדיר והקבע בצהל, משטרה ושבק, כמובן גם מוסד, על תרומתם למערכה שלא הסתיימה ואין מועד ידוע לסיומה. אבל כוחות המילואים עשו כאן את ההבדל. כ-60 אלף נשים למשל גויסו למילואים מאז השבעה באוקטובר, במגוון תפקידים, טייסות, רופאות, פרמדיקיות, חופשות, קצינות וסמלות מבצעים, תותחנים, קשר, לוחמות חיר ושריון, וכמובן שוטרות מג"ב, גם במקצועות הטכנולוגיה, המודיעין והלוגיסטיקה, כמובן יש עוד הרבה. אני מאוד מקווה שתם הדיון בסוגיית נחיצותן של נשים בשירות צבאי, במציאות לפיה רק מחצית מהעם זמין לשירות הזה. כל המילואימניקים והמילואימניקיות עזבו הכל כאשר נקראו לשרת. חלקם הפסידו עסקים, עבודות, משרות, כאשר פוטרו בלי שום התחשבות. המדינה הבטיחה להם הכל בתחילת המערכה, אבל שכחה מהם אחרי השנה הראשונה והפקירה אותם לגורלם, גם אם הם חוו טראומה איומה. כי ככה זה פוליטיקה, מותר לקשקש בלי הבחנה, רק תמימים ותמימות מסוגלים להאמין למילה אחת שמושמעת בכנסת. כל האירוע שם הוא ביטול תורה. אני רק מקווה שהלילה, אלו שיוצאים לחגוג את סיום השנה, ישתו כוסית אחת, לא יותר, בשביל צבא המילואים שלנו, שמתעלם מכל הרעש הלבן, מהבטלה וההתעלקות של החרדים, הוא מגיע לעשות את מה שצריך. כי בלי מערכות הביטחון, עם כל הפגמים שיש בהן, אנחנו פשוט כלום ושום דבר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. לפני הכל גילוי נאות, אינני צופה בערוץ 14, אבל יאיר גולן, יושב ראש המפלגה שהוא שינה את שמה לדמוקרטים, כנראה צופה בו ומבטיח לסגור אותו כשהוא וחבריו יעלו לשלטון. כך אמר היום לחדשות ויינט. לא, הוא לא רואה בכך צעד אנטי דמוקרטי או סתימת פיות, להפך, הוא טוען שהוא מגן הדמוקרטיה, כי להבנתו הערוץ הזה אינו ערוץ תקשורת, אלא ערוץ תעמולה שהמדינה מממנת למרות שהוא חותר תחת יסודותיה. ציטוט. ערוץ 14 נמצא בבעלות פרטית, אך יאיר גולן טוען שהוא פועל במימון ממשלתי, אז בדקתי. הערוץ אכן נהנה מתקציבי פרסום ממשלתיים, ממש כמו 12 ו-13. 11 כעדו הממומן כולו על ידי המדינה כחלק מתאגיד השידור הציבורי, והוא מסתרך הרחק מאחורי השאר בשיעורי הרייטינג לעומת האחרים. הפרסום הממשלתי ב-14 גדל ב-240% בשנים האחרונות, בתקופה שהרייטינג שלו עלה ב-333%. אף שהימין בישראל המיוצג בקואליציה סובל מביקורת חריפה ביותר, לא מאוזנת בעליל בערוצים 12 ו-13, ועיתון הארץ מייצג דחופות את עמדות אויבינו הגרועים ביותר, לא שמעתי מי מנבחרי הציבור של הימין, הנאשמים מדי יום בפגיעה בדמוקרטיה עד כדי הפיכת ישראל לדיקטטורה, לא שמעתי מישהו מהם המבטיח לסתום לאוכרי ישראל אלו את פיהם ולסגור אותם, כי אלה ערוצים פרטיים. רק הדמוקרטים רוצים לסתום פיות. הדמוקרטיה שלהם היא דמוקרטיה בולשביקית, כמו הדמוקרטיות העממיות של ברית המועצות וגרורותיה לפני נפילת הקומוניזם ברוסיה. אבל נראה שהדיקטטורה הקומוניסטית לא מתה לגמרי. היא עודנה חיה במפלגתו של יאיר גולן.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
אני מצטרף כמובן לכל מה שאמרת על המילואימניקים והמילואימניקיות. באמת...
אני רוצה באמת לומר לך את דעתי. קודם כל, אני לא רק כתב לב, אלא כאזרח, לכם ככל שאפשר, נגד סגירת ערוצים, לא משנה ממה הם באים, בטח לא ערוץ 14, שאני בעצמי קורא לו השפעה 14, אבל הם קוראים תבלה, אז אנחנו מה שנקרא טקו. אבל זה לא שהם קיבלו מהמדינה, ערוץ 14 היה ערוץ מורשת. אני מזכיר לך שגם קשת וגם רשת שילמו רק על מספר הערוץ, 180 מיליון שקל ו-130 בהתאמה, רק על הזכות לערוץ. ערוץ 14 קיבל ערוץ, בלי השקעה במכרז או כל מיני דברים כאלה, ושאר הדברים זה כבר היסטוריה.
כן, אני עדיין לא רואה בזה סיבה לסגור אותם.
לסגור לא, לא סוגרים. במדינה דמוקרטית לא סוגרים ערוצי תקשורת, לא גלי צהל, צריך לעשות שם תיקונים, ברור, זו תחנה צבאית.
יאללה, חדשות. האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, והאחראי על השידור, איציק אהרון. ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
ערב טוב לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית במרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום רב.
היום רביעי למהומות באיראן, דומה שהן מסלימות, אבל אין סימנים של אי שליטה של השלטון.
הן בהחלט מסלימות. הן כבר הגיעו, אתמול זה היה 26 ערים, היום זה כבר 33 ערים. עד אתמול היה יחסית לא אלים, היום זה כבר היו תמונות של ה... מפגינים שמסתערים על ארמון המושל באחת הערים בעיר פסאו במחוז פארס, מנערים את השערים ולא ברור אם הם מפילים אותם בסוף, אבל באמת נראה שההפגנות יותר אלימות. מה שהכי מוזר לי זה שאנחנו רואים ירי חי לתוך הקהל, אבל לא שמעתי על הרוגים ולא קראתי על הרוגים.
אז ראיתי ידיעה על הרוג אחד, ויש ידיעות אולי יותר, אבל אחד אפילו פורסמה תמונה על ידי גורמי אופוזיציה באיראן, בחור בן 18. וקשה לנחש, אנחנו אף פעם לא יודעים מתי דיקטטורות נופלות, אבל נראה לך שאם הם ידקעו את זה ביד חזקה, גם המהומות האלה יירגעו?
קודם כל כן, בדרך כלל זה מה שקורה, ובדרך כלל גם כשזה על בסיס כלכלי, אז נותנים להם להוציא קיטור שבוע, מדכאים שבוע וזה עובר. דבר שהם עושים עכשיו, ואני לא זוכרת שראיתי באיזשהו גל מחאות, זה שהנשיא הנחה את שר הפנים לשאת ולתת, להיפגש עם נציגי המוחים כדי להגיע לפתרונות.
דוקטור אילם, האם העם האיראני, לנוכח המחקרים שלך, העם האיראני מבין שאף אחד לא יעשה את העבודה בשבילו, גם אם המערב ישלח 20,000 סוכנים ויממן והכל, במדינה של 83-84 מיליון, רק הם יכולים לעשות את העבודה, לא אף אחד אחר בהתקוממות, אני מתכוון.
זה לא רק בהתקוממות, הם גם מצד אחד הם מאוד ציפו במלחמת 12 הימים שישראל תגמור את העבודה ושבמילותיהם ביבי יחסל את חמינאי, אבל הם לא, מצד אחד הם ציפו והם מאוד התאכזבו שלא, מצד שני הם כל הזמן אומרים אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו. ההתערבות של מעצמות זרות גם מפחיתה מהלגיטימציה של מחאות, וגם תפחית מהלגיטימציה של כל שלטון שיבוא בעקבותיהן. כלומר, הם באמת חייבים לעשות את זה בעצמם.
הם מביטים על מה שקרה בסוריה עם משטר אסד?
הם מביטים על מה שקרה בסוריה כבר מ-2011, כשזה התחיל.
כן.
איראנים אמרו לי כבר אז, החופש שלנו יהיה יקר יותר.
שם היה צבא חמוש, בצפון המדינה, שיכול היה ברגע נתון לנוע. מה עושה לדעת הקהל אירוע כמו ההצהרות של טראמפ ונתניהו, שאם הם יפתחו נשק גרעיני מיד נתקוף אותם, וטילים בליסטיים אולי קצת אחר כך?
דעת הקהל כרגע באמת מרוכזת בהפגנות, ביוקר המחיה, בדברים שמעסיקים אותם מבפנים, אבל מבחינת השלטונות, התגובות שראינו זה התגובות הרגילות בעצם, שאומרות אנחנו נגיב לכל תוקפנות בדרך שתגרום לכם להתחרט. אז מצד אחד, זה איומים קשים, ואני גם, לפי מה שאני רואה ומאמינה, הם מצטיידים בנשק שיעשה את התגובה שלהם יותר כואבת. מצד שני, הם עדיין נשארים במקום של המגיב, הם לא מאיימים לתקוף ראשונים, לפי ניסיון העבר הם לא התקפו ראשונים. כלומר, בכל סבבי הלחימה שהיו, בכל המתקפות, גם הבודדות וגם המלחמות שהיו, הם תמיד מגיבים. גם בהבטחת אמת אחת ושתיים, זה היה תגובה לפעולות של ישראל.
התרגלנו לדיווחים על כך שביום שישי לפני התפילה, מתחילה חגיגת ההוצאות להורג. גם האיראנים, העם האיראני, מודע למספרים שמפורסמים במערב?
ההוצאות להורג הם יותר אוהבים לעשות ביום רביעי, כי זה לפני הסופש, וזה בעיקרון כל לילה עם קריאת השחר של המואזין, והם מודעים, אני חושבת שרק האיראנים מודעים למספרים באופן שוטף בעולם, פעם בשנה מפרסמים את הסטטיסטיקה השנתית שגורמת לכולם להזדעזע לכמה ימים ואז לשכוח, לעתים רחוקות גם באמצע השנה, אבל המספרים של ההוצאות להורג מאז המלחמה זה דבר שבאמת כל חודש מספרים תלת ספרתיים, בנובמבר היו 260, מעל 260.
לפי הכמות שהם מדברים על סוכנים ישראלים, כנראה שהיה לנו שם צבא קטן.
לא כולם סוכנים ישראלים, רוב ההוצאות להורג זה על רצח ועבירות סמים. מרגלים ישראלים, יש הרבה יותר מאשר קודם הוצאות להורג על ריגול, אבל הרבה יותר מאשר קודם זה עדיין בחד ספרתי.
דוקטור תמר אלעם גינדין, תודה רבה לך.
תודה לך.
ערב טוב, שנשמע בשורות טובות. פרסומת אחת. שלום וערב טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת מהציונות הדתית.
שלום וברכה.
במה נתחיל? בגץ בלם היום בצו דרמטי את עבודתו של מבקר המדינה, אולי, וזה היה בגץ במה שאנחנו קוראים רוב שמרני, אז אולי הם באמת צודקים שהמבקר חרג מסמכויותיו?
תקשיב, אני מזמן אמרתי, ולא חיכיתי להחלטה הזאת. אגב, מעניין שאתה משתמש בתואר בלם, אני דווקא הייתי משתמש בתואר דרס, אבל בסדר. אני מזמן טענתי שאין בבית המשפט העליון את המושג הזה בסמן שמרן. יש אקטיביסטים יותר ואקטיביסטים פחות, אבל שמרנים בבית המשפט לצערי אין. ואנחנו רואים שוב ושוב, לצערי, התקרנפות רבתי של כל האנשים שכאלו שטענו, יש שמרנים, ותראו, והיה מינוי שמרני, והילד שקד, הצליחו להכניס שופטים שמרנים, אנחנו רואים שוב ושוב שהדבר הזה לא נכון.
אז מה אתם רוצים, חבר הכנסת רוטמן, לייבא שופטים? אני אומר, אם לא מתאים באמת לציונות הדתית, או לימין כולו, לא מתאים שופטים שמרנים. אוקיי? מה אתם רוצים שיהיה?
לא הבנתי. למה אתה אומר לא מתאים?
לא, הוא אומר שהוא רוצה שמרנים, רק שאין.
אני אומר שבבית המשפט העליון...
אבל אתה יכול לקרוא לשופטים השמרנים כרגע, אתה יכול לקרוא להם לא שמרנים על פי דעתך, או שאתה יכול להוכיח את זה?
אני יכול להוכיח את זה. אין שום דבר שמרני לצורך העניין. השופט שטיין נכנס על...
מה אתה מצפה משופט שמרן?
אז אני אגיד לך, דבר נורא נורא פשוט. לשפוט על פי החוק.
והם קבעו היום או בלמו היום, לא על פי חוק?
ודאי שלא על פי חוק. חוק יסוד, מבקר המדינה, זה אפילו לא חוק רגיל, אומר שני דברים בקשר למבקר המדינה. הדבר הראשון הוא אומר שמבקר המדינה רשאי לבדוק כל עניין אחר, יש לו סט שלם ויש לו שיקול דעת ויש לזה תקדימים. מבקר המדינה לא מוגבל בכוח הביקורת שלו, ויש סיבה טובה שהוא לא יהיה מוגבל בכוח הביקורת שלו. ויותר מזה, כותב חוק יסוד מבקר המדינה, שמבקר המדינה אחראי על מילוי תפקידו אל מול הכנסת. הוא מדובר באורגן של הכנסת, שאמור לתת דין וחשבון לכנסת, בשביל זה יש ועדה לביקורת המדינה, שעומד בראש אגב נציג אופוזיציה, זה הגורם שאמור לפקח על עבודתו של מבקר המדינה.
בהנחה...
ובאת את המשפט ואומר, עכשיו, מבקר המדינה הוא גם, שנייה, מבקר המדינה הוא גם גורם שאמור לבקר את מערכת המשפט, את בתי המשפט. בעובדה שבית המשפט חושב שהוא עליון על חוקי היסוד, על כל רשויות השלטון, על מבקר המדינה, על הממשלה, על הכנסת, על חוקי היסוד, מדובר בקבוצה של אנשים שלא מוכנה לשום בלם, לשום איזון, כל הזמן דברים אותנו על איזונים
ובלמים. אז תן לי רק להכניס שאלה באמצע ברשותך. אם באמת מבקר המדינה עושה את עבודתו, ויש שם גם אנשי מקצוע, גם אם אנחנו חלוקים על תוצאותיה של הביקורת, והוא מדווח לכנסת על התוצאות, וזה החוק, וכך זה עובד, אז בשביל מה הכנסת מקימה ועדת חקירה פרלמנטרית?
מבקר המדינה, זה גם אחד מה, נקרא לזה, מתניעי תהליך ועדת חקירה, לפי חוק, הוא גם מבקר המדינה. זאת אומרת, אם בעקבות דוח של מבקר המדינה, סבורה ועדה לביקורת המדינה, שיש צורך למנות ועדת חקירה ברשות שופט, או במינוי של בית המשפט העליון, הסמכות נתונה בידה, ולכן ממילא כל נושא, ועוד הוכחה לכמה מופרך פסק הדין הזה, כל נושא שמתאים לוועדת חקירה, מה שנהוג לכנות ממלכתית, אבל לא משנה, זה המושג ממלכתי לא מופיע בחוק, אבל כל נושא שמתאים לוועדת חקירה, בהגדרה מתאים לדוח מבקר. כך קובע החוק.
אני אמשיך את השאלה של רון, ונסה להבהיר. אם המבקר יכול להמליץ על, או הכנסת בעקבות דוח ביניים שלו יכולה להמליץ על הקמת ועדה, מה ההבדל בסמכויות? אם באמת מותר לו, כפי שאתה אומר, באותו סעיף שונות, הכל, אז למה צריך ועדת חקירה אחרת?
אז לפעמים נדרשת גם ביקורת יותר מקיפה, גם דיסציפלינות אחרות, גם שיתוף ציבור בצורה אחרת ממה שמבקר המדינה עושה. אגב, אל תשכחו שכל מידע שמגיע למבקר המדינה, לא ניתן לעשות לו, לפי חוק, שימוש בשום הליך משפטי, לא פלילי, לא אזרחי. אז ממילא, האם כי בעקבות, ולכן ניתנה למבקר המדינה סמכות ביקורת מאוד מאוד מקיפה על כל הרשויות, אבל מצד שני, כאיזון לאותה סמכות, קבע הכנסת, בחוק יסוד ובחוק מבקר המדינה, שלא ניתן לעשות שימוש בדוחות המבקר כראיה בשום הליך משפטי. אם רוצים לקחת את בדיקת המבקר ואת הדוח שלו, ולהגיד, אוקיי, אנחנו ראינו את זה, זה מצדיק בדיקה וחקירה יותר מקיפה, שיש בכללים, נקרא להם יותר משפטיים, כמו ועדת חקירה שממונה על ידי בית משפט. אז הוועדה יכולה לעשות את זה. יכולה לעשות את זה גם הממשלה. יכולה הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. יש מגוון של כלים שקיימים היום בחוק למקרה הזה. אבל מכאן אתה רואה ולמד.
אבל חצי מהעם לפחות, אוקיי? כי גם בימים
יש כל... לדיון על איזה ועדת
חקירה. אז אני אומר, אבל חצי מהעם לפחות לא מעוניין בוועדה שאיננה ממלכתית עם שופטים. אוקיי, חצי מהעם לפחות, אני אומר.
אז אני לא, אני אינני יודע, כי הסקרים...
אם אתם רוצים, תעשו משאלה.
הסקרים מראים קצת אחרת.
סקרים זה פרש.
לא, נכון, אני מסכים, לכן אני לא הייתי מדבר כל כך בקלות על חצי עם לפחות או לא, אני מוכן לקבל...
אז אפשר לעשות משאלה.
אני מוכן לקבל את הנחת העבודה שלך, מוכן לקבל את הנחת העבודה שלך, שחלק משמעותי מהעם לא ייתן שום אמון בוועדה שימנה את כל חברי יצחק עמית, וזה עוד לפני ההחלטה מהדקות
האחרונות. והחצי השני לא ייתן אמון...
והחצי השני לא ייתן בוועדת חקירה שממונה על ידי הממשלה, שזה גם אופציה, כמו הוועדה שהייתה אחרי מלחמת לבנון השנייה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, וכדומה שהיו ועדות שהממשלה בחרה את חבריהן. ולכן, אני חושב שההצעה באמת נכונה, ש80 חברי כנסת מכל סיעות הבית,
כן, אנחנו מבינים שאולי זאת הצעה טובה, אבל האופוזיציה פסלה אותה, ולכן אנחנו לא מתחילים אותה בכלל.
מדוע? נשאלת השאלה, מה מפחיד כל כך? וישאל עצמו כל מאזין...
הם שואלים אותו דבר על ועדת חקירה ממלכתית.
אני אומר לכם, אני מתנגד התנגדות נחרצת, אבל נחרצת לכך שאת ועדת החקירה הזאת תמנה את כל הוועדת החקירה, תמנה הממשלה, בהתאם לסמכותה. אגב, הסמכות הזאת קיימת בחוק. אין על הוויכוח שלממשלה יש סמכות בחוק להקים ועדת בדיקה ממשלתית.
חבר הכנסת רוטמן, אני...
מבחינה ציבורית.
אני רוצה לגוע בעוד נושא אחד, נציב התלונות על השופטים, השופט קולה, קבע שנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, היה בניגוד עניינים בתלונה אחת שהוגשה אליו, זה עניין של מינוי דירקטורים. אתה מצטרף לקריאתו של שר המשפטים לנשיא בית המשפט העליון להתפטר?
בוודאי, זאת אומרת, אין לזה תקדים, אין תקדים. בתולדות מדינת ישראל, לכך שתלונה על מי שיושב וממלא את מקום נשיא בית המשפט העליון, ישב בתיק בניגוד עניינים. אתה יודע, זה לא שהוא גילה קוצר רוח בדיון, זה לא ש... אתה יודע, אפשר למצוא תלונות מוצדקות על כל מיני נושאים שאתה יודע שהם בפריפריה של ההליך השיפוטי. יכול להיות שהוא לא מילא את הצהרת ההון שלו כמו שצריך, והחסיר פרט טכני, שזה גם יכול להיות תלונה מוצדקת. כל מיני דברים יכולים להיות בהתנהלות לא תקינה, אבל שאין בה עיוות דין. לשבת בתיק בניגוד עניינים זה קודש הקודשים של משפט. בלי זה אין משפט. אם יושב שופט בתיק, עכשיו תשים לב, מה מדובר פה? מדובר פה בבית משפט, שכאשר מדובר בנבחרי ציבור, בראש ממשלה, כולל ספציפית יצחק עמית בפסק דין מלפני כמה ימים, בדעת המיעוט, כולל ראש ממשלה שעל פי חוק הוא זה שצריך למנות את ראש השב"כ, הוא ואין בלתו, אין מי שיחליף אותו, אין למי להעביר את התיק, יושב,
אבל ואומר, כל הכנסת היא בניגוד עניינים, חבר הכנסת רוטמן.
שנייה.
לא, מנית אותם, אז בואי נוציא אותם. אני מקבל את התלונה, אותה הבחנה לגבי השופט, אבל להגיד באמת שממשלה וכנסת לא פועלות בניגוד עניינים?
לא, אני לא אמרתי שלא.
אנחנו לא אוכלים את זה.
או שלא סיימתי את המשפט, או שהובנתי לא נכון, וזו תקלה שלי. אז תן לי שנייה, אני מסביר. אני אומר שבנוגע לניגודי עניינים, יצחק עמית ספציפי, הרחיב את הגדרת ניגוד העניינים למחוזות שאיש לא שמע עליהם ולא דמיין אותם. הוא מדקדק בצל צילו של ניגוד עניינים, בספק ספקה של ניגוד עניינים כאשר מדובר בראש ממשלה או בחברי כנסת או בשרים, הרבה מעל למה שהיה נהוג בעבר. האם זה הסרגל שלך, יצחק עמית? ובסרגל הזה אתה מודד אחרים? טול קורה מבינניך.
הוא אמר, לא, הוא אמר שהוא לוקח לתשומת ליבו והוא משתדל להימנע מזה בעתיד.
אריה, הוא נתן משפט מדהים. הוא אמר, הגישו עליי הרבה תלונות ורק אחת נמצאה מוצדקת. אני יכול להגיד לך שאני שמעתי על שודד בנק שטענו שהוא שדד הרבה סניפי בנק, הוא שדד רק אחד. אני שמעתי על ראש ממשלה שפתחו נגדו חקירות בעשרות עניינים, אבל רק על אחת מהם.
הבנתי, לא, בעיניי...
זה טיעון של עבריינות, זה טיעון מזעזע. איך שופט מרשה לעצמו לכתוב...
אבל אני מנסה להגיע לתכלס.
יכול לשאול את זה גם על שרים וחברי כנסת.
אני מנסה להגיע לתכלס, חברי הכנסת רוטמן. הוא אמר, אני אקח את זה לתשומת ליבי, אני אשתדל לא לעשות זה עוד פעם. מה הצעד הבא? כלומר, האם יש הליך, אתה יכול לפנות לבגץ כדי שיתפטר?
זה בדיוק הבעיה. יש לנו אדם חסר אחריות. אני יכול מוכן גם לחזור על המילים שאמר ראש מפלגתי, אפשר לומר גם מגלומן. אדם חסר אחריות שיושב בתפקיד...
ראש מפלגתך קרא לדרוס אותו?
לא, הוא לא קרא לדרוס אותו.
הוא אמר, אנחנו נדרוס אותו, סליחה.
הוא גם... בואו לא ניכנס לפרשנייה, בואו נדבר שנייה אבל על האדם עצמו, על יצחק עמית, כי זה דיון לגופו של אדם, ולא לגופו של עניין במקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו עכשיו. יושב אדם, באמת, בשחצנות אדירה, במשרה הרמה ביותר, מצאו שהוא פעל בניגוד עניינים, אגב גם בשאר הנושאים שלא הגיעו למדרגת תלונה מוצדקת, זה לא שהוא יוצא שם מה שנקרא קליר קאט, יש שם המון 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 הערות על התנהגות לא תקינה, רק באמת צריך לומר, הוא היה אשר כולה נהג איתו, מה זה בית הלל,
בסדר, מה עושים?
יש הליך משמעתי, אבל הבעיה הגדולה, כבר ראינו את זה. הוא לא מתבייש להשתמש בכוחו של בית המשפט העליון לטובתו האישית. הרי גם כאשר הוא דרש שימנו אותו לנשיא וחנצו את הוועדה בניגוד לחוק, הוא משתמש בכוחו של בית המשפט לטובתו האישית. אז גם כאשר תוגש תלונה משמעתית, ואני מקווה, ואני גם אדרוש זאת, משר המשפטים יריב לוין, להגיש תלונה משמעתית כפי שהחוק מאפשר, על בסיס דוח של...
אני רוצה להתקדם איתך ברשותך.
אז הוא צריך להקים הרכב של בית דין משמעתי, ואני סמוך ובטוח...
שמורכב משופטי בית המשפט העליון? אני לא מכיר
את... והוא התקע את ההליך, וכל הקרנפים, תסלחו לי, שיושבים היום בבית המשפט העליון, והם רואים איך יצחק עמית מבזה את המוסד המכובד הזה, שנקרא בית משפט עליון, ושותקים, הם התקדמו.
כלומר, אפשר להעריך שלא יקרים, זה כלום. בוא נתקדם, יש לנו עוד דקה.
אני רוצה...
אסור לוותר.
אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת רוטמן, אין לי את כל הזמן, חבל. אבל אני חייב לשאול אותך על ההתבטאות של השר סמוטריץ', יושב ראש המפלגה שלך, בעניין אם יקופפו אותנו, אנחנו נדרוס אותו. אנחנו 30 שנה אחרי רצח יצחק רבין, אוקיי? הצעירים בכלל לא יודעים מה זה היה, הם לא יודעים מי זה היה רבין, אבל אתם, זה מה שהימין רוצה, שזה מה שיהיה פה? שבאמת יבוא, רגע, תן לי עוד משפט, שבאמת יקום אדם מעורער, אוקיי? אני לוקח אפילו זה מעורער, וינסה לחסל את השופט עמית?
תראה, א', רון, לדעתי, אתה מחזיק לכת מאוד. אבל אני רוצה לענות...
יש גופה בשטח, אז כנראה שלא.
אני רוצה, בתור מי שהיה מאוים ברמה 6, בגלל התבטאויות כנגדו, אני מרשה לעצמי, מה שנקרא, לדבר על הדבר הזה כמבין עניין. אבל אני רוצה לענות על הדבר הזה בשני מישורים.
ויש לנו חצי דקה, אז זה צריך להיות משפטים קצרים.
רון קופמן ספציפית, אתה יודע שהיפעת מקפיצת הכתבות שלך, כי כידוע, אתה תמיד מתבטא בצורה מאוד מאוד מעודנת. חנה בבלי של העיתונות הישראלית, אם יורשה לי. אז אני אומר, בואו ניקח בחשבון את רמת השיח הכללית, ואני חושב שברמת השיח הכללית, הדברים של בצלאל היו אפילו קצת עדינים. אבל אני כן רוצה לומר, מה שאמר בצלאל סמוטריץ', הוא אמר את זה, הוא כמעט התחנן, הוא אמר, אנא, הפסק להתבצר, לפעול במגלומניות ובדורסנות, כי בסופו של דבר, את התיקונים שחשוב לעשות בבית המשפט, ושאפשר לעשות אותם במברק, אתה בדורסנותך מכריח אותנו לעשות בפטיש. זה מה שאמר בצלאל
סמוטריץ', שזה המסר שלך.
זה המסר שלך, ואני מציע שנעסוק בגופו של עניין בהקשר הזה.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך.
תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לכתב קבוע שלנו, יניר יגן, הכתב וואלה בדרום, שלום לך.
אני באמת הפכתי להיות הכתב הקבוע שלכם.
אחרי שדיברנו אתמול, ואמרת שהמשטרה, מה הם עושים שם ברעת לא כך ברור, או בתרבין, אבל בעיקר זה הביקורים של בן גביר, אז פעולת התגמול הייתה שריפת כלי רכב בסמוך ללהבים. לאן זה הולך?
לאן זה הולך? בכל, אני חייב להגיד לך שהמשטרה חוקרת שזה אם זה תג מחיר ואם זה וגם השבק מעורב פה. אני שומע גם כיוורים אחרים שזה לא בטוח שזה תג מחיר אלא של סיפור של פרוטקשן, כלומר לא פחות חמור, אבל של פרוטקשן. ניתן לזה להתברר, יכול להיות שזה גם סוגיה שצריך לברר, אבל כן, מספר רכבים עולים, בעצם זה מדובר במקטע של מכוניות, סמוך ללהבים, בשטח המוניציפלי של המועצה האזורית בני שמעון אגב, וכן, גם היום בן גביר הגיע כמובן את הרבין, זה אסור לשכוח גם, אחרי הוא בא להציר שם, שהוא יכסח את העבריינים.
והמשטרה מקסחת אותם? או... היא עוברת מבית לבית היום? יש חיפושים אחרי נשק? או שסתם נוכחים?
יש, אבל פשוט הכנופיות הפשע, העבריינים, כבר לא נמצאים ביישוב הזה. הייתה היום, אגב, בישיבה של ראשי הרשויות הבדואיות, ישיבת חירום בתרבין, והם פונים, ראש עיריית רהט פונה לראש הממשלה ומבקש ממנו להתערב בנושא ולעצור את ההתנהלות של בן גביר. אגב, הם קוראים שם לבן גביר האיש המגלומן והמסית בעלים, הם לא רואים בו,
אבל הם לא נותנים שום, אבל יניר, תראה, הייתי מקבל הכל אם הייתה אלטרנטיבה מהם. להם אין אלטרנטיבה, הם אומרים, אנחנו לא יכולים להילחם בארגון...
הם צועקים כשהממשלה לא נלחמת בגלל הרציחות שם,
מה הם רוצים שיהיה?
אבל כשנלחמים, אז הם צועקים, תפסיקו.
אני שואל עוד פעם, מה הם רוצים? אני שומע באמת את כל המנהיגים שלהם, ואני לא מבין דבר אחד, מה הם רוצים שיהיה? מי יעשה את העבודה? הם רוצים לעשות אותה? הם רוצים אולי, לא יכולים.
אתה יודע, אני שאלתי אותם היום את זה. איפה אתם? מה אתם רוצים? אז הם אומרים דבר פשוט, הם אומרים, לא יכול להיות שיצימו לנו מחסומים בכניסה, אנחנו לא בג'נין, הם אומרים.
לא בג'נין, בירושלים זה היה. ניר ברקת הציב מחסומים בכניסה לשכונות ערביות בירושלים כשהיה טרור הסכינאים, וזה עבד.
אתה חושב שבנגב זה יעבוד עם
אני לא יודע, אבל אתה אומר ג'נין, זה היה בירושלים.
אני אגיד לך את דעתי האישית. דעתי האישית שהמנהיגים שם חושבים ש... אגב, הם קוראים היום להכניס את השבק לטפל בתופעה של הברחות הנשק והעבריינים.
ומה הם חושבים, שיהיה יותר טוב? זאת אומרת, אני שואל אותך, זה לא שאתה, אני אומר עוד פעם. אני כאילו אשאל אותם את אותה שאלה. מה, השבק יגיע למסקנות שונות שמותר להשליך אבנים, מותר לפרוץ ליישובים יהודיים, מותר לשרוף ולהציט? מה זה שבק? שבק זה מישהו שמגיע ממאדים?
דרך אגב, רון, הזכרת את השריפות והזה. אגב, גם הסיפור בבאר שבע, עכשיו התברך.
נכון, שכחת אותו לרגע, כן.
שהוא תג מחיר, שבגלל הדבר הזה.
כן.
המנהיגים שם כבר, בצד אחד, בצד בן גביר, זה הנמצית שלהם כביכול, זה שכל מה מדבר, מדבר בצד שני, הם גם יודעים שאי אפשר, גם הם לא יכולים להמשיך. הרי כל העבריינים האלה פוגעים בעיקר במי, הם מביאים, הם פוגעים גם במגזר הבדואי, ביישובים עצמם, אז הם נמצאים במלכוד.
כן. יניר יגנה, כתב וואלה בדרום, לא פתרנו את הבעיה, כנראה לא נפתר אותה עד מחר, אבל אולי ניפגש שוב
בשבוע. לדעתי גם המשטרה לא תפתור אותה, אלא אם כן תהיה איזו החלטה דרמטית, ממשלתית או פעולה של כל...
תודה רבה. יניב בורזובסקי עם דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת-אלוף במילואים ורואה החשבון ראם המינוח לשעבר היועץ הכלכלי של הרמטכ"ל. שלום לך.
שלום.
לפני שבוע או משהו שמענו, התבשרנו שיש הסכמות בין האוצר ומשרד הביטחון, משהו כמו 112, אם אני זוכר נכון, מיליארד שקלים תקציב הביטחון לשנה, והיום בא סגן הרמטכ"ל ואומר, חזרנו לקונספציה הכלכלית של 6 באוקטובר.
מנכ"ל משרד הביטחון,
ארי. סליחה, כן. היה סגן הרמטכ"ל.
נכון.
מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, והוא אומר, רע מאוד? תסביר לי.
אז בוא נבין שנייה אחת, כשאתה מסתכל רגע ומנסה לקבוע את תקציב הביטחון, כמו שמנסים לעשות אותו מדי שנה, או כמו שניסו לעשות אותו בוועדה שהייתה לא מזמן, או לפני כן בוועדת ברודט, או בוועדות אחרות, בעצם אתה מסתכל על התקציב ואומר, מה צריך להיות? ואז עכשיו השאלה, מה אתה סופר? האם אתה סופר מלמטה, סופר את הצרכים, או מגיע מלמעלה, וסופר מה יש לי? זה שתי ספירות אחרות לגמרי. ככל שאתה מתחיל לספור מלמעלה, אתה תגיע למשהו אחד, תספור את הצרכים, כנראה תגיע למשהו הרבה יותר גבוה. בעצם מה שאומר מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, הוא אומר, תראו, כשיזנו בין מה שיש למה שצריך, הגיעו בסוף לאיזשהו מספר. אבל אני אומר לכם, שמבחינת מה שצריך, זה ממש לא המספר. אל תתבלבלו. בסוף כן, מישהו אבל... לקח את הצרכים, לקח את מה שיש למדינה, ולקח משהו באמצע.
אבל התלונה איזשהו... העיקרית שלו, תת-אלוף המינוח, הטענה העיקרית שלו של אמיר ברעם, שלוקחים חובות של התעשיות הביטחוניות, ומכניסים אותן לתוך התקציב, אבל כרגע אנחנו מלחמה, זאת אומרת, זו השורה התחתונה, ויש צרכים, וצריך להקים כוחות. האם הדרישות של הצבא הן באמת לצרכים צבאיים, אוקיי? לא עכשיו החזר חובות ושטויותים כאלה.
קודם כל, התשובה היא כן, בוודאות, אבל אני אנסה רגע לעשות לכם סדר מכיוון אחר, שאולי טיפה יעשה לנו סדר. דיברו השנה על 112, אני מזכיר לכם שמתיים זה עבר החלטת ממשלה, עוד זה לא עבר בכנסת, בסדר? התקציב תמיד עובר על יותר מאשר הוא עובר בהחלטת הממשלה, אבל בינתיים אנחנו על 112 נטו. זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברים על משהו כמו 130 ומשהו ברוטו. זה קודם כל מה שכרגע עומד.
תזכיר לי מה היה היקף התקציב לפני חרבות ברזל? 70? 75?
83.
83. יש עלייה משמעותית.
משמעותית ממש, ברור, התקציב הזה היה לדעתי חסר אחריות לחלוטין. אבל בואו רק רגע נסיים רגע עם מה שאמר ראש הממשלה אך לפני שבועיים שלושה. ראש הממשלה אמר, עבר על התקציב, בדק את הכל ואמר, תראו, מ-2027 במשך 10 שנים, במשך עשור, בעצם אני עושה תוכנית על 350 מיליארד דולר יותר, 50 זה התייעלות של הצבא, אבל 300 מיליארד אתם תקבלו תוספת, שזה אומר 30 מיליארד בשנה. אני מדבר איתך על שנים שראש הממשלה נוקב במספרים לשנים שהם שנות שגרה.
אז אם זו תוספת מספקת.
מעבר ל-112 מיליארד?
ביחס ל... אתה אומר 112 זה הנטו, אבל בוא נתייחס רגע ביחס לברוטו, זה יותר קל. בוא נגיד ביחס ל-130. זאת אומרת, ראש הממשלה מדבר על תקציב של בערך 150-160 ברוטו. זה מה שהוא חושב שבאמת הצבא צריך. בסדר? למה הוא לא נתן את זה אתמול, למה הוא לא נותן את זה...
אבל אני רוצה לשאול אותך, תת-אלוף המינוח, אני לא מתייחס למה שאומר ראש הממשלה, יש עליו את הלחצים הפוליטיים, אתה כאיש מקצוע, בצבא, שצריך לגדול, אחרי שבוטלו בו 4, 5, 6 אוגדות משוריינות למשל, בכל הכוחות שצריכים באמת לעזה, ליוש, לצפון, האם זה ריאלי, הקטע של התוספת, והכי חשוב, האם זה מספיק?
התשובה היא כזאת, אם אחרי התוספת, תקציב הביטחון יקבל ברוטו 150-160, התשובה היא כן, זה ריאלי וזה מספיק, זה פחות או יותר כפול ממה שהערב המלחמה, אם אתם זוכרים את הרעיונות שלי, ערב המלחמה אני כל הזמן...
מכפיל את תקציב הביטחון.
אמרתי שהתקציב צריך להיות כפול, הנה עכשיו הוא כנראה יגיע לאזור הכפול. כרגע המספרים הם לא סבירים. גם הגידול הוא בקצב לא סביר, כי תראה, זה נחמד לבוא ולהגיד, מ-27 יהיה לי תקציב טוב, וב-29 הכל יהיה בסדר, או ב-30. אבל המלחמה יכולה להיות לפני כן. האיומים הם עכשיו. כשאני אסתכל רגע אחד על מצב המלאים שלנו, על מצב הכלים שלנו, המצב הוא לא סביר. תראה, אם אחר יש מלחמה, אתה צריך להכניס את הלוחמים עם כלים שאני לא הייתי רוצה.
לא קשירים, לא קשירים. אם מחר הצבא מקבל עוד 50 מיליארד, המחסנים יתמלאו, כלומר, זה לא ייצור מקומי שיש לו קצב משלו?
אז קודם כל אתה צודק שחלק מהדברים בייצור מקומי שיש לו קצב משלו, אגב גם מה שקונים יש לו קצב משלו, גם מטוסים ודברים אחרים, אתה לא יכול לבוא ולהגיד תוריד לי מהמדף, זה דברים שאין אותם על המדף, יש מעט מאוד דברים שאתה יכול לקנות על המדף.
אבל אולי טנקים יש על המדף לצבא האמריקאי למשל במחסנים האמריקאים, כי היינו מפסיקים לייצר.
אתה לא מסוגל לתחזק בצבא יותר מדי סוגים שונים של כלים. לכל כלי אתה צריך להחזיק חלפים ודברים כאלה. בסוף אנחנו מייצרים את טנקים, וזה טוב שכך. צריך להגביר את קצב הייצור, כי אנחנו מייצרים בכמות, רק כדי לסבר את האוזן למי שלא מבין. אז אם נניח אנחנו מייצרים קצב של 20 ומשהו בשנה, בסדר?
פעם היו 50 בשנה. וגם את זה צמצמו. אבל אנחנו יכולים להגיע ל-1,000 בשנה? לא.
סטלין ייצר בחודש 2,500 טנקי T-34.
T-30, גם 38 הוא ייצר.
T-34 הוא ייצר 2,500 בחודש. בסדר?
כן.
אני לא חושב שאנחנו טכנולוגית פחות טובים ממנו באז. אנחנו יכולים לייצר הרבה יותר, אבל הכל מדובר בעלויות. ואני אומר אותו, כשאנחנו מסתכלים רגע אחד על רמת הביטחון, צריך להבין, אנשים מסתכלים רגע, אומרים, עיקנו את החמאס, עיקנו את החיזבאללה, הכל נכון. עיקנו את סוריה, נכון. עיקנו את איראן, נכון. אבל אם בעבר היינו מסתכלים רק על השכנים הקרובים שלנו, על מעגל ראשון, ואיראן, מעגל שלישי בקושי, היום אתה מסתכל הרבה מאוד על מעגל שלישי. האיומים מעגל שלישי הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים בגלל השינויים של הטכנולוגיה. היום האיראן היא לוקחת איזושהי מדינה בצפון אפריקה, זורק לה כמות מסוימת של טילים, רחפנים, מלאטים וכו', ופתאום הם מתחילים לראות עליך. עכשיו, גם אם אתה לא יכול לטפל בזה כרגע, אתה לא אמור לטפל, אתה אמור לפחות לאסוף מודיעין, לדעת איפה זה, לדעת איפה הוא שם את זה.
תגיד, האוצר אומר לצבא, אוקיי, נניח שאני נותן לך כסף לעוד 1,000 טנקים השנה, יהיו לך טנקיסטים?
ההנחה היא כזאת. קודם כל, חלק מהדברים שאתה מייצר, כמות כוח האדם שאתה צריך יותר נמוכה, זאת אומרת, אתה מתחיל לייצר, נגיד, מלאטים ודברים כאלה, אבל השאלה שלך היא שאלה קריטית. לצהל, אתה יודע, זה לא סוד, אני לא מגלה פה לאף אחד סודות, אבל לצהל חסר סדר גודל של 12,000 לוחמים. זה כמות אדירה. לצהל חסר אוגדה סדירה. החוסר הזה עושה לנו נזקים איומים. אני אתן לך דוגמה אחת, עוד לפני המלחמה. ביום הראשון של המלחמה, או ממש בהתחלה, הייתה התלבטות האם אנחנו נקים את חיזבאללה מיד או לא, כשהם התחילו לראות עלינו. ההחלטה, כמו שאתם זוכרים, בין שר הביטחון חשב להקות, הראש הממשלה, לא חשוב, היה דיונים, אבל למה לא הקנו מיד בחיזבאללה? למה חטפנו 10 חודשים על הראש? התשובה היא כי הייתה חסרה לנו עובדה. אם היה לנו מספיק כוח כדי להתפצל ולטפל בשתי גזרות בו זמנית, זה מה שהיינו עושים.
גם כסף וגם כוח אדם, לא זה בלי זה. תת-אלוף במילואים...
הסיכוי היחיד... לענות על בעיית כוח האדם, אני מזכיר לכולם, זה גיוס החרדים.
כן, אין לנו סיכוי ידוע, אחר. ידוע, ואין ויכוח על זה באולפן הזה. תודה רבה, ראם המינוח, תודה רבה.
תודה רבה לך.
שמחתי.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב, מסתרף כמעט על כל מילה שהוא אמר, אני חושב שהבעיה שלנו גם היא לא רק שחסרה כרגע עוגדה, ו... בשביל באוקטובר היו חסרות יותר מאוגדה אחת, השלימו בשתי אוגדות שהקימו, אבל אנחנו נמצאים עכשיו במצב שמאוד מאוד בעייתי לצהל, וזה מצב של חוסר בקצינים וחוסר באנשי קבע, וזה הולך ויגדל בתקופה הקרובה, אם האוצר ימשיך להתעקש במהלכים שהוא עושה, ואני יכול להגיד לך שהרבה מאוד קצינים היום, שמסיימים את המחויבות שלהם של השנה, שנה וחצי, החתימה הראשונה, אומרים יפה שלום ונפרדים מצהל.
בגלל הכסף?
בגלל הכסף, וזה מטריד מאוד 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 את צמרת צהל. יש הרבה מאוד יחידות כבר עכשיו כשאנחנו מדברים, אנחנו, הכי קל להגיד חסר חרדים, נכון, חסר חרדים, אבל יש שם יחידות לוחמות שבתקנים שלהם חסר, חסר מפיין, חסר סמגדים, חסר מממים. אנחנו כבר מגיעים לשלבים שסמלים עושים תפקידים של מממים, וזה צריך להדליק הרבה מאוד מנורות אדומות, אז נכון שהאוצר מתעקש, אני חושב שהוא מתעקש במקום לא נכון בעניין הזה, ולגבי...
אני רוצה אבל לשאול לך משהו, אבי, אתה יודע, באמת, אני מקבל את כל מה שאתה אומר, כי זה דה פקטו, אבל האם, אתה יודע, מבחינה טכנולוגית של ייצור או דברים כאלה, או אפילו תחזוקה, לא הגיע הזמן להוציא עבודה החוצה, במכרזים החוצה,
ובאמת... יש הכל, תקשיב, היום אנחנו...
רגע, לא, אני שואל פשוט, זה פשוט לתעדף, לתעדף את הכוחות הלוחמים, אלה שבעזה, אלה שבלבנון, אלה שביוש, מה שמקרה, מחזיקים נשק.
לא אותם כוחות, אני לא מזלזל לרגע.
אז אני אומר, אבל אני לא מזלזל בהם, אני לא מזלזל חס וחלילה. אני רק שואל, מישהו עושה את התעדוף הזה?
אז אני אענה לך. קודם כל, פסי הייצור כרגע עובדים סביב השעון. היום בסוף, תראה, גם כשאלביט או התעשייה האווירית או רפאל מקבלים מכרז לביצוע של משימות, אז הוא מוציא גם הרבה מאוד מהרכיבים החוצה כדי לכל מיני בתי מלאכה, כל מיני מפעלים שמייצרים עבורם את החלקים.
אני מדבר על שריון ותובלה
משוריון. אני מדבר על טנק מרכבה, למשל. כן. טנק מרכבה שעכשיו הגדילו אותו מ-24 טנקים בשנה ל-40 טנקים, בסדר גודל כמדומני, פלוס מינוס, שממש דוחקים. אז כמובן
שיש... תוספת של חטיבה וחצי בשנה, זה...
כן, אבל עד יש
כך שאתה... לאט מדי.
לא, אבל עד יש כך שאתה גם צריך להוציא טנקים אחרים לגריטה, אז מה שעשו עכשיו זה שלא מוצאים טנקים לגריטה, ומנסים לבנות קודם
כל... אבל הם לא קשירים, אבי, הם לא קשירים. הם לא מגנים על הכוח.
לא, אז משמישים, תראה, מה זה מגנים על הכוח? בסוף, יש שני סוגים של הגנה בטנק. יש את ההגנה האקטיבית ויש את ההגנה הפסיבית. ההגנה הפסיבית זה אותו טנק בכולם, פלוס מי, זה אותה פלדה, זה אותו מעטפת.
והאקטיבית?
האקטיבית זה אותו מערכים של דורבן, חצי זמן ו... מיל רוח וכיוצא בזה, אז מנסים להתאים לכל מיני כלים את המערכים האלה, אבל בסוף אין 100% הגנה לכל מערכי ה...
אבל לפחות תן את כל המערכים שיהיו בכל הכוח.
אז אתה מנסה לבנות כמה שיש.
אבי,
תקציב שיש לך.
צהל סיכם את שנת 2025, עשה חשבון כמה מחבלים הוא הרג באיזה גזרה. מרוצים מסך הכל המחבלים ההרוגים? היו רוצים יותר?
אני לא יודע אם זה המשפט להגיד שמרוצים
אתה מרוצה?
תראה, בכל זירה צריכים לייצר, בכל זירה מהווה את האתגר שלה, ובכל זירה אתה צריך להתמודד מול האתגר, וגם בסוף השורה התחתונה זה מה אתה מגיע בשורה, מה אתה מייצר בסוף בקצה. אז אם למשל בלבנון אתה רוצה לייצר מצב שבו חיזבאללה לא יהיה כוח צבאי משמעותי שיהיה מרחק על גבול הצפון, אז ראית שהורידו שם סדר גודל של 380 מחבלים בשנה החולפת ופגעו בעשרות...
אבא שלי לימד אותי לשאול, אל תגיד לי כמה נהרגו, תגיד לי כמה נשארו.
זהו, וזה בדיוק כמה נשארו גם, וזה גם העניין, זה בדיוק הנקודה, וכל דבר גם ביהודה ושומרון. אז הרגו שם סדר גודל של כמה עשרות, אבל בסוף אנחנו רואים שיש עדיין כאלה שמודדים אותם להיות מחבלים, אם זה הקטיבות ואם זה כל מיני ארגונים חיצוניים שמזרימים גם כסף וגם אידיאולוגיה וגם תכנים בתוך המערכות האינטרנט כאלה ואחרות כדי לשכנע את האנשים לצאת ולפגע בישראל. ובעזה אז אנחנו ראינו מה קרה, שישראל עשה מהלך, אבל היא לא עשה את המהלך עד הסוף, היא לא מוטטה את החמאס, לא שלטונית, וגם אפשרה לו איזה סוג של פתיל לשקם את היכולות הצבאיות שלו. אז נכון, שאנחנו יושבים במקומות...
אבי, יש לנו עוד נושא שאנחנו חייבים באמת לשמוע מה אומרים בצהל.
ממש בקצרה,
בבקשה. בקצרה, מה שקרה באמת עם כוח של צנחנים, שבאמת פעל בניגוד להוראות, אני לא מכיר את כל המידע.
דיר דיבואן, פגיעה בכלי רכב של ערבים.
כן, פגיעה בהצפות כאלה. עכשיו ראיתי שהושעו והושעו מתפקידי פיקוד. האם הושעו רק קצינים זוטרים ומשקים, או באמת מפקדים בדרגות בחירות יותר?
לא, לא, לא. מה שהיה שם זה היה פעילות של שתי כיתות של גדוד 890 של חטיבת הצנחנים. ש-101 של חטיבת הצנחנים, יוזמה מקומית של איזה שני מקים ואיזשהו חייל נוסף, שעשו שם מעשה שלא היה צריך לעשות, שני המקים הותחו מתפקידי פיקוד ולחימה בצה"ל, נכנסו ל-30 ימי מחבוש, מי שגזר את עונשם זה מאחת הצנחנים, יתר החיילים שהיו שם מעורבים נשלחו לריתוק ממושך, והחייל השלישי שהוא לא שייך לחטיבה אלא שייך לחטיבה מרחבית, הודח גם הוא ונשלח ל-28 ימי מחבוש. האירוע זה אירוע חמור, זה אירוע שלא משקף את ערכי צה"ל, צה"ל הוא לא איזה צבא שהולך והורס כלי רכב ופוגע ברכוש של אזרחים חפים מפשע, הם עברו על כל הנועלים.
לצערי צה"ל נראה באותו רגע מדברים על ערכים, לצערי אני אומר, אבל זה המצב.
זה נטו ערכים, זה נטו...
צהל הפעיל את הכלים המשמעתיים במקרה הזה, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך, ערב טוב. שלום וערב טוב לטלב אסנע, יושב ראש ועדת ההיגוי העליונה לערבי בנגב וחבר הכנסת לשעבר. שלום לך.
שלום רב.
בשנה האחרונה הרקיע גל מעשי הרצח בחברה הערבית לשיאים שלא הכרנו, והרבה מאוד טענו בצדק שהממשלה לא עושה די כדי להילחם בזה, אבל כשהמשטרה מגיעה לתרבין לחפש נשק והברחות סמים וגביית דמי חסות, מאיימים לסגור את כביש 40. אז מה אתם רוצים?
עובדה היא שכל הדברים שאתה ציינת, סוגרים יישובים, אין לזה שום קשר עם התמודדות עניינית עם הפשע והפושעים.
איך אתה רוצה שיתמודדו, טלב? תסביר, תקח אותי לאן אתה רוצה להגיע.
סליחה?
קח אותי לאן אתה רוצה להגיע ותציע לי דרך להתמודדות.
אני חושב שבאופן מקצועי, ללא קשר לפוליטיקה ולשר שיקולים הפוליטיים שלו, באופן מקצועי המשטרה...
עזוב את ה... עזוב, זה הכי נוח...
אני לא, אני מדבר, לא, לא.
רגע, אבל עזוב אותי, בוא נהיה אופרטיביים, עזוב אותי מהשר, בוא נטרל אותו לרגע מהאירוע. קח אותי לפקדי המשטרה, בלי שר, אוקיי? יש פה אירוע שבו מהיישוב, מתרבין, מאיימים על השגרה ועל ביטחון האזרחים בשני יישובים ואף יותר, אוקיי? איך אתה רוצה באמת שיתפלו בזה? ואת תתחיל להגיד לי פוליטיקה עכשיו.
לא, אני לא מדבר על פוליטיקה. א', אני מדבר על זה שמשטרת ישראל יש לה את הידע, יש לה את הכלים, יש לה את הקישורים להתמודד עם כל אדם, כל אזרח, כל ארגון שהוא הפך את הפשע למקצוע, בין אם זה יהודי או זה ערבי.
הלוואי, בוא
אני
נתקדם.
אני חושב שהמשטרה, כן, ואני חושב שלמשטרה צריך לתת את הכלים ולתת את התקנים, ואם צריך גם כן את ה...
המשטרה אומרת שמתרבין יוצאים אנשים לילה לילה ושורפים כלי רכב ביישובים היהודיים מסביב, מה אתה רוצה שיעשו? 40
נתיבים שונים אגב.
א', שני דברים. אני רוצה, שני דברים. א', אז לגבי המשטרה, היא לא צריכה את ההצגות והפרובוקציות.
אבל אל תיקח אותי לבן גביר, אמרנו.
לא,
בוא נהיה בקטע המקצועי.
אני מסכים איתך.
אתה מסכים איתי? רגע, אני שואל לך שאלה.
אני רוצה להתקדם לשאלה שלך.
אז אני אנחה אותך, אני אנחה אותך. תלי, באמת, אם עכשיו יחליטו, באמת, תחליט ממשלת ישראל, לא רק השר לביטחון פנים, יחליטו שמעכשיו והלאה, יש נקודת משטרה פעילה בתרבין, עם 300 שוטרים קבוע עד להודעה חדשה. זה אתם מסכימים?
תקשיב, אני...
לא, תגיד לי רק כן או לא, זה כן או לא, אתה יודע.
אני לא רק שאני מסכים, אני מברך. על הקמת תחנת משטרה בכל יישוב ערבי.
300 שוטרים חוץ מהתחנה, מהנקודה. נקודה זה 4-5 שוטרים.
אנחנו הרי, אנחנו משלמים מתקציבים.
אתם מסכימים, כולכם, כל מנהיגי החברה הבדואית, מסכימים שבתרבין יהיו שלוש כוח לוחם.
למה אתה נתפס לי?
אני נתפס לתרבין כי הוא איום, הוא איום על המדינה. גם עליך זה איום. תרגיז אותם, יורידו גם אותך.
תקשיב לי. אל תתפס לפרופגנדה.
די, באמת, טלם.
לא, לא, אני רוצה, היישובים הערבים כולם סובלים מגר רציחות. היישובים הערבים כולם.
דיברנו על תרבין עכשיו. דיברנו על תרבין.
לא, אני לא מוכן.
שמכניסים מאות אנשים, אתם מאיימים לסגור את כביש 40.
אני לא מוכן ללכת שולל אחרי תעמולה שמחתימה יישוב...
מה זה מחתימה היישוב שלם? היישוב שלכם יוצאים החבר'ה האלה, ואתם לא יכולים להתמודד עם זה, וגם גבעות בר, וגם, תזכיר לי אסף את השם שלה השני, היישוב השני, משמר הנגב, אוקיי? אנשים רוצים לחיות. לא שירו להם על הראש, לא שישליחו אבנים על הילדים שלהם בדרך לבית ספר. מה אתה לוקח אותי עכשיו לבעיה כלל מדינית? אני אשאל אותך כרגע על תרבין.
לא, לא, בסדר, גם לגבי תרבין, אתה רוצה...
רק תרבין.
100%, בוא נלך לגבי תרבין.
יש לנו חצי דקה, אז בואו לא נאריך.
לא, לא, מה היה הסיפור של תרבין? היה סוס, סוסה שנגניבה מישהו מקום, ראו סוס שהוא דומה, הגיעו לשם, מתפרש שהוא היהודי איבד סוסה, ואמר שהסוס הזה דומה לסוסה שלו, אמרו לא...
ובהזדמנות
זאת, מה עם הירי כל החודשים האחרונים?
פרוטקשן וירי לילה לילה.
אין ירי בכל יישובים הערבים בגלל הנשק שזלג מהמשטרה והצבא, שצריך לברר למה הנשק הזה מגיע לידיים האלה, למה לא עושים של כל הנשק, למה לא מחנכים...
חבר הכנסת לשעבר טלב אסאנע, יושב ראש ועדת ההיגוי אל העליונה לערבים בנגב, תודה רבה לך, נגמר לנו הזמן, תודה רבה. עד כאן להיום ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ואופיר סער.